שכותב הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, על רבי צבי פסח פרנק, רבה של ירושלים. וכידוע, כשרבנים גדולים כותבים על מישהו אחר, הם כותבים גם על עצמם. לכך הוא כותב על הרב צבי פסח פרנק. דרכו בקודש לנהוג רבנותו ברמה, ולא שט ליבו לאיזה תלמיד חכם שהיה לו ביקורת על הוראותיו מפני שלא ירדו לסוף דעתו. כשנשאל על מנהגו הלזה, השיב להם על ידי סיפור, נעשה ברבי לבלה קובנר, שנתמנה לרבה של קובנה. באותו פק זמן שהה באותה עיר הגאון רבי ישראל מסלנט. רבי לבלה דרש מראשי הקהילה למנותו במשרה רבנית, בנימוק שאם רבי ישראל ישהה בעיר ולא ייסה בעול ציבור, הוא יבקר אותי על מעשיי והוראותיי, ויהיה קשה לי לנהל את הרבנות כחפצי, ורק כאשר יהיה עליו עול ציבור, על רבי ישראל סלנט, תהיה דעתו אחרת לגמרי, כי אז יבין את המניעים שלי בהוראותיי. במילים אחרות של היום, דברים שרואים מכאן, לא רואים משם או הפוך. והנה, כותב הרב עובדיה על עצמו, לפני עשרות שנים, כשטיפלנו באתרת עגונות מטעם טרי רובה, שזה איזושהי עילה להתיר עגונה, חכם אחד העיר לי שהחזון איש מחמיר לטרי רובה בעיגון. ועניתי לו, אילו היה גאון חזון איש יושב בבית הדין, לא היה מחמיר, וגם הוא היה מורה להתיר, אלא שנטה לחומרה, בפני שלא היה הדבר מוטל עליו ולפניו. וואו, איזה מילים אמיצות, ואני רוצה לומר ערב טוב לחכם דוד מנחם, ראש קהילת במבשרת ציון. אני רוצה לשמוע ממך מעט על הקשר שלך עם הרב עובדיה יוסף, סיפורים שאתה זוכר ממנו, דברים שרואים מאיכן שאתה היית לא רואים מאצלנו.
שלום וברכה, ערב טוב. אז דווקא אני אתחיל מהסיפור האחרון היפה הזה שעל הרב צבי פסח פרנק, שהוא מובא גם באגרות ראייה אצל הרב קוק, וזה דבר שלמדתי מהרב עובדיה. לפני 15 שנים הייתה שאלה הלכתית של בחור חוזר בתשובה, שהיה בעיה אם יהיה מותר לו להתחתן עם חוזרת בתשובה, היה שם איזה סיפור לא נעים משפחתי, ואני במראית עין ראשונה אמרתי לו, תראה, ככל הנראה לא תוכל להתחתן איתה, אבל נשאל את הרב עובדיה. זה היה יום חמישי בלילה, ויום שישי בבוקר הכניס אותי הרב יוסף ענן, שיהיה בריא, מזכירו של הרב באותם שנים, הכניס אותי אל הרב, דיברתי עם הרב, דנתי בסוגיה, הרב החליט שזה מותר. אחרי שהוא אמר לי מותר, אני יצאתי, יוצא אחריי הרב יוסף ענן, אומר לי, תחזור לרב. אני חוזר, מה קרה כבוד הרב? אומר לי הרב, מי הולך לחתן אותם? אמרתי לו, לא יודע. הוא אומר לי, אני מבקש ממך, אם הם מבקשו ממך שאתה תחתן אותם, תלך. אמרתי לו, מדוע? הוא אומר לי, כדי שתבין שהפסק שלי הוא פסק אמת. ואם זה נכון, אז זה נכון, אתה תלך, אל תתחמק, תהיה אתה זה שמחתן אותם. וזה לימד אותי הרבה על האחריות של הרב עובדיה. הרב עובדיה ראה את עצמו כאבא של אלה שבאים להידון לפניו. הוא השתמש הרבה פעמים בדברי הרשבץ, שפנה לדיינים שמחמירים, אם אישה טוענת שבעלה התנהג אליה לא טוב, אז הוא אומר, תחשבו שזו הבת שלכם. הייתם משאירים אותה ככה? הייתם מחפשים בסעיפים הקטנים, או הייתם מצילים עשוקה מיד עושקה?
התפיסה הזו שהכוחה דהתרה, כוח ההתרה הזה, התפיסה הזו שרואה בזה ויתור והעיגול פינות בהלכה, תפיסה שגרמה לפעמים לזלזול בפסקים של הרב עובדיה, הפכה אותו לאיש עממי, הנח להם לישראל, המשפט הכל כך שגור בסיב. מה אתה אומר על זה, שבאמת זה נראה לאנשים כוויתור?
תראה, פשוט מאוד שלהחמיר זה דבר יותר קל. להקל בהלכה, כדי שההלכה תהיה מוצקת, מבוססת, צריך להיות חכם גדול. הרב עובדיה השתמש בדרשה מעניינת, שהרב חידה מביא אותה. כל דיין שדן דין אמת לעמיתו, הוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. ושואל הרב חידה, מה הקשר בין מעשה בראשית לבין דיין שדן דין אמת לאמיתו? אז הוא אומר שבמעשה בראשית הקדוש ברוך הוא חשב לברוא את העולם במידת הדין לחומרה, ושיתף לו את מידת הרחמים לכולה. דיין שדן דין אמת לאמיתו זה מי שיודע לשתף את הדין, את החומרה עם הכולה. אז הוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. והרב עובדיה כותב את זה בכמה דרשות, זאת אומרת, זה מה שמוביל את המחשבה שלו, שאנחנו צריכים תמיד לכוון את הדין להלכה, ואם הדין הוא לכולה, אסור לנו להסתיר מה שהקלה התורה.
איזה יופי, אני זוכרת שפעם נכנסתי אליו, הוא אמר לי, תראי, תלמידי חכמים צעירים מביאים לי את הספר שלהם לתת עליו הסכמה. אני פותח, מה אני רואה? אסור, אסור, אסור. ואז הוא מרים את הפנים ואומר לי, מה, אסור לומר מותר? אני זוכרת את זה. עכשיו אני רוצה לשמוע ממך, חכם דוד מנחם, שגם אתה נכנת בכל כך הרבה הומור. ההומור, אומרת המשורכת זלדה, השחוק אינו גאוי לבעל הלכה. אומנם השחוק גורע ממעמד של תלמיד חכם.
אנחנו מאמינים שאין בעל הלכה, יש בעל תורה. בעל הלכה זה משהו מאוד מצומצם בתורה. אצלנו פשט, רמז, דרש, סוד הם ביחד. ואנשי הסוד ואנשים שמחוברים לתורה השלמה יותר, יודעים שאז ימלא שחוק פינו, ומהעולם של העתיד הם משאילים לעולם של ההווה והם צוחקים.
כן, תשובה מהממת לציטוט ולשים על המקרר.
כן, לכן אם נתפונן ברב כדורי, כל מי שראה את הרב כדורי וראינו אותו הרבה, הוא היה מדבר בצחוק. עכשיו, הרב עובדיה היה אדם, תלמיד חכם גדול מאוזן בין עולם ההגדה לבין עולם ההלכה, והיה לו חוש הומור מדהים. אני אספר לכם משהו קטן מאוד. פעם, אני גם זכיתי לנגן אצלו הרבה פעמים, ולשיר ולנגן. פעם הבאנו נגן ערבי, לא היה לנו נגן יהודי. ושמתי לו כיפה. והוא בחור עם עיניים ירוקות, ומנגנים, ואז הרב אומר שישיר, ואז הוא שר איזה שיר בערבית, והכל עבר בסדר, אבל הרב עדיין חשב שהוא יהודי. אז הוא שאל אותו מה שמך, ואז שהוא אמר לו את השם הערבי, הרב עובדיה נתן לו את הצ'פחה המפורסמת, והוא אמר לו, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. זה היה כל כך הברקה של שנייה.
באמת הפליקים האלה, מה זה היה?
זה היה חביבות, זה כמו זה הסבים הזקנים שהם ככה אוהבים לצבות, כל זקני נחלאות היו כאלה. אצל הרב עובדיה זה היה דרך לבטא אהבה. אני חושב שלא היה מישהו שעבר על ידו שלא לא הרגיש את המגע הפיזי האוהב החם. עם הידיים שלו היו גם רכות מאוד, היה לו כף יד רכה מאוד, זה לא היה כואב, זה היה... איך להסביר, זה היה מדבק כזה, מחיה אותך, אתה יוצא עם מלא אנרגיה מזה.
וואי, וואי, נכון, זה נכון. אני רוצה לשאול אותך, חכם דוד מנחם, שאלה עדינה ורגישה. כשאתה מביט היום בכל המורשת המפוארת שהוא השאיר, אם אתה חושב שהיא זוכה לכבוד הראוי לה, למשל בישיבות כשאומרים אל תשתמשו בספרים הכל כך מפורשים האלה, חזון עובדיה וזה, מפני שאתם צריכים לשקוד על זה בעצמכם, על איזה ספרים שמקלים את העבודה יותר מדי, האם אתה מרגיש שזוכה לכבוד הראוי?
הרב עובדיה עשה מהפך גדול מאוד, קודם כל במספר לומדי התורה. מספר לומדי התורה הספרדים לא היה כך אף דור, וזה הכל נזקף לזכותו של הרב עובדיה. בכל הספרים של הרבנים הספרדים, אני מדבר על הרבנים הצפון אפריקאים והמזרחים, כל מה שנקרא התפוצה הספרדית המזרחית, זה בזכות הרב עובדיה מדפיסים את הספרים האלה מחדש. וכל מי שעוסק בהלכה תמיד יתייחס לדעתו של הרב עובדיה. בישיבות יש משהו אחד, אני אוהב את הישיבות ואת ראשי הישיבות ועלינו גאוותם, אבל לפעמים יש איזה מה שנקרא גייבה, כאילו אני לומד בצורה אחרת, אני לומד פלפול, אני לא עוסק בהלכות פשוטות, זה יעבור להם, זו תקופה, וזה יעבור להם, אני חושב ש...
הניח להם.
כן, כשאני הייתי בחור בשנות ה-90, אז זה היה הרבה יותר, הייתה התנגדות הרבה יותר גדולה לרב עובדיה. היום זה ממש מינורי, זה ממש בצדדים.
וואי, משהו שהוא היה אומר על שנת השמיטה?
שנת השמיטה הנה גם, הוא היה אומר, אני מבקש לכולם לא להחמיר, תקלו על האברכים, קשה להם לקנות יבול נוכרי, זה עולה הרבה, אוצר בדין עולה הרבה, תאכלו יותר מחירה.
וואו, וואו. חכם דוד מנחם, הטון שלך מזכיר אותו כל כך, זכית לשהות במחיצתו, ללמוד מפיו, לנגן לו, ותמשיך לנגן לנו בדברי התורה הנעימים האלה. הרב דוד מנחם, רב קהילת היכל אוריאל במבשרת ציון, תודה גדולה.
תודה רבה, זכותי הגן עלינו.
שלום, אמן.